ידידיי מוריי ורבותיי, השיר הזה נמסר לזכות שמחה בן נחי גטו, גיל שושנה בת נחי גטו, עדינה בת שבע בת נחי גטו, וחנדיבה בת נחי גטו, ולרפואת רב יהושע מאיר בן רחל שרה, ו הרב זאב חיים בן חי עדו. אנחנו לומדים בעזרת השם מאמר שאמר מרן הרב הוטנר זצ"ל במסיבת חסל בסוף פסח, זה בקונשוס הרשימות בסוף הספר פחד יצחק. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו, וכולי. אומר הרב מנדרמנט, דספציה לסוגים, אז איזיינן מיוחד, אוהב כי לעולם חסדו. אנחנו מזכירים את הסוגים המיוחדים שהם קשורים לכי לעולם חסדו. יאמר נא ישראל, אינו אמר בית ארון, אינו אמר נראה השם. יש חסד מיוחד בכל אחד. כתוב בפסוק באיוב, מי יתנני כי ערכי קדם בהילו נרו עלי ראשי. הוא מקווה, מצפה, יש לו משאלת לב, שיהיה כמו עובר בירך אמו, כשנר היה על ראשו. כתוב על זה בחז"ל, שמזמן שהעובר במעי אמו, הוא צופה מסוף עולם עד סופו, מלאך מלמדו תורה. מי שיוצא לאוויר העולם, סתרו על פיו ושוכח. איזה חודשים שאין להם שנים, הווי אומר זה חודשי עיבור. זאת אומרת, יש פה חודשים שאין שנים, רק תשעה חודשים, ויש פה אור בהילו נרו עלי ראשי, הוא צופה מסוף העולם ועד סופו, מלאך מלמדו תורה, סותרו על פיו, והוא שוכח, וביור העניין הוא, וכדין דברי הרמה על הוא מפליא לעשות, שהפלא הגדול הוא של חיבור גשמי ברוחני, שהוא עולה פי כמה וכמה על הפלא של בריאת יש מים של הרוחני לבדו ושל הגשמי לבדו. הרמה מדבר על הוויית הקשר שבין הרוחני והגשמי, אבל יש לקשר הזה תקופה של התאבות. זאת אומרת, התאבות של קשר בין הרוחני וגשמי. התאבות זו היא תקופת העוברות. במשך תקופה זו נעשית התקשרות הנשמה בגוף. בתקופת העוברות הולכת הנשמה ומתקשרת בגוף. שני עמודי מציאות של הזמן הם חדשים ושנים. חודשים הוא העמוד של החידוש וההתחדשות, ואילו שנים פירושן דווקא ההפך, המחזוריות של החזרה התמידית. זה מלשון חדש וזה מלשון שני. כלומר, המהדורת עניינה שבחיים מושרשת היא במושג של השנה, ואילו המהדורה כמה, המהדורה הראשונה, מושרשת במושג החודש. יש חודש, ככה זה מתחיל, כך נוצר הקשר בין גשמי לרוחני, ואחר כך יש שנה. ועלינו לדעת כי באותה תקופה שנשמה עדיין איננו קשורה בגוף, רק הולכת ומתקשרת, מהלכה של ומפליא לעשות, אין בה שום תנועה של חזרה. היא כולה חידוש, וכל רגע ורגע הנשמה מתקשרת יותר הדוק עם הגוף. וזה שאמרו חכמים שתקופת העיבור היא דווקא תקופה של חדשים, שאין עמהם שנים. כלומר, יש פה רק חידוש ואין פה שום הישנות, אין פה שום חזרה. יש, זה כל כולו התחדשות, תקופה של התחדשות. ובתקופת התאבות, התקשרות של הנשמה בגוף, אז מראים לנשמה את כל מה שהיא תשיג ותעלה על ידי זה שתהיה קשורה בגוף. ואם הרגע שבה התאבות ההתקשרות מתחלפת להוויית ההתקשרות, זאת אומרת יש התאבות ויש הוויה, אז יש רגע אחד שההתאבות של ההתקשרות מתחלפת, הופכת להיות הוויה של ההתקשרות. אז באותו רגע היא שוכחת את כל החזיונות שהיו ממלאים אותה מקודם, ומעכשיו היא צריכה להיגע את עצמה ולהשתדל להתאמץ ותשיג כל המדרגות שראתה בחזיונות בעבודתה היא. זאת אומרת, קודם יש את תקופת ההתאבות של היצירה, שם זה בלי יגיעה, בלי תלחה, בלי עמל, תקופת ההיריון, העיבור, ואחר כך יש את השלב החדש, השלב השני, שצריך לחזור לאותם חזיונות בעבודתה היא, ואשרי הנשמה שרכשה לה בעבודתה כל שירו לה בירחי קדם בחזונה. זאת אומרת, אשרי האדם שזכה לראות פה בעולם הזה, הוא אמר ויגע מה שירו לו בירחי קדם כשהוא היה עוד עובר במאי אמו. שכחה זו ברגע היציאה לאוויר העולם איננה הנהגה חדשה ומיוחדת רק לאדם, אלא שהוא חוק בכלליות הבריאה. האור הראשון שנברא נגנז, בכדי שעל ידי התפתחות ותרוממות העולם יזכה בעבודתו לאור ההוא שהראו לה לפני הגניזה, והוא הדין ויה מידן גם בעץ הצומח בקרקע העולם. אמונת זה סדר זרעים, התוספות מביאים בשם ירושלמי, שהמאמין בחיי עולמים וזורע. מוחות ילדותיים של עוד בגרו עומדים בחיוך לקראת אברי חכמים אלו. איזה מן אמונה היא זו? הלא ראה אלף פעמים שזרו וצומח. אז מה חזל רוצים? אותם ליצנים טוענים. מה צריך הרבה אמונה לזרוע? ראו שזה עובד. החיוך הזה הוא עד לשטחיות ורדידות. מה שהדבר הזה התקיים אלף פעמים איננו מחסר כלום מתכונת האמונה שיש בזריעה. הראייה הזו שראה כמה פעמים שהזריעה מביאה לידי צמיחה, פירושי עד רבה שראה שאמונה מתאמתת ומתקיימת. נצייר לעצמנו את אדם הראשון שזרה, הוא לוקח גרעין ממשי שיש בידו וזורק אותו במקום שיהיה בוודאי נרכב. כבר איזו תנועה של מאבד רכושו. לזרוק דבר שהוא מוחזק בו לתוך ריקבון, יש לך מפסיד נכסיו גדול מזה? ודווקא על ידי כך הגרעין מתחדש לגמרי ומתגלגל להיות אילן צומח גדול ביופיו ובהירותיו. צמיחת האילן מתקיימת רק על ידי התחברותו עם הכוח הצומח הכללי שבקרקע העולם. ההתחברות הזו היא המפליא לעשות שלו, והוא רואה בחזונו את כלליותו של כוח הצומח בכלליות הקרקע העולם של כל הארץ. זאת אומרת, זה לא רק כוח פרטי, כלומר אני רואה בעיניים שלי ברוך השם, זה לא רק כוח בעין, יש בגוף שלי כוח ראייה שקשור לחיים, לנשמה. אז גם כשאני צומח, כשאני זורע, הצמיחה של האילן קשור לכוח הצמיחה הכללי שיש לקרקע. וכשהוא מתחיל לצמוח, סותרים לו באפו ושוכח את כל ההתחברות הזו, ונעשה עץ פרטי. עד שנעשה הוא בעצמו גרעין ומתחבר שוב לכלליות כוח הצמיחה. זאת אומרת, בהתחלה זה קשור לכוח הצמיחה הכללי, אחר כך הוא צומח בעצמו והוא נעשה עץ פרטי, הוא חושב, אני צמחתי פה, והוא שוכח מההתחברות שלו עם כל כוח הצמיחה הכללי, עד שהוא נעשה בעצמו גרעין, יש גרעינים, ושוב זורים, ושוב חוזר לכלליות כוח הצמיחה. הריקבון הזה של הגרעין הוא היציאה מפרטיותו וחדירתו לתוך כלליות כוח הצומח של הבריאה. וברגע שהוא עולה מן הריקבון, הוא שוכח על אור הכלליות שנגלה לו. כלומר, אורו של הכלליות נגנז בשבילו. וזהו חוק המשותף לכל התאבות ומהלך ההתרבות של הגשמי ברוחני. כשנברא אור הגנוז, כשהתינוק יוצא לעולם, באה הסתירה הידועה, כשעץ צומח הכוח של קרקע עולם נגנז. זאת אומרת, זה מתחיל עם חיבור רוחני בגשמי, יש בריאה עם אור, אחר כך אור נגנז. יש תינוק מחובר לרוחניות, מלאך מלמדו כל התורה כולה, יוצא סתירה שהוכח את הקשר לו לכלליות. עץ גרעין באדמה, כלליות כוח הצמיחה, אחר כך צומח, שוכח מהכלליות והופך להיות פרטי. זאת אומרת, הכל נגנז. התורה נגנזת, הקרקע עולם, הכוח הצומח של קרקע עולם נגנז, שוכחים מהכלליות ונמצאים בפרטיות. והוא הדין והיא עמידה במהלכו של חג הפסח, ברגע של חצות לילה, בליל תדוו, היא ההתאבות של המפליל לעשות בכנסת ישראל, שכן זוהי שעת הגירות של כקטן שנולד. וזה המטבע שטבע מרן הרב, כי חצות של ליל תדוו הוא הירחי קדם של כנסת ישראל. ואז ברגע זה ראתה כנסת ישראל את כל עתידה, צפתה מסוף העולם ועד סופו, ראתה כל הרשעה כולה כשן תכלה, ראתה ומעלה הארץ דעת השם, ראתה ובילה המוות לנצח. בירחי קדם של כנסת ישראל הראו לו את פסגת העתיד שלה, שאלה היא תגיע באחרית הימים. אבל תכף האור הזה נגנז, ותכף כי התחילה רדיפת פרו. רדיפת פרו אחרי ליל תדוו היא גניזת האור של ליל תדוו. זה בדיוק אותו תהליך נפלא מאוד. מה שיש בה, למשל בעובר, כשהוא נולד הוא שוכח, נגנז את התורה. כך גם פה ראינו את הכל, הכל היה ברור מסוף עולם מצפו כמו העובר, ואז פרו רודף ושוכחים מהאור הזה של ליל תדוו. תביעת פרו בים סוף היא חזרת הגניזה, שכן כל אחרית הימים צריך להתגשם במועד ובחג. זכינו איפה לדין שקדושתו המיוחדת של שביעי של פסח היא עומדת בסוד חזרת הגניזה. ומכאן מבוא לכל קדושי עליון שבמשך כל הדורות שיהיו קוראים סעודת יום טוב של שביעי של פסח, משיח סעודה, והכל בסוד חזרת הגניזה. כאן בשביעי של פסח הכל חוזר, מה שנגנז בתדוו חוזר, וזה ימות המשיח. וזה פירוש הירושלמי שמובא בתוספות, שמקשה למה לא אמרו שירה בליל תדוו. הוא מתרץ את הירושלמי מפני שלא הייתה גמר גאולתם. הכוונה היא שהתחלת הגאולה בליל תדוו עמדה בסוד הירחי קדם, ואילו שביעי של פסח בסוד תיקון הסתירה ברגע הלידה. עכשיו זה חוזר לקדמותו. מה שנגנז חוזר להופיע. האור הזה, הבהירות הזאת, האחרית הימים הזאת. כשבא בתנך המילה לעולם חסר בלי וב, דורשים חכמים לעלם כתיב. כלומר, יש כאן העלמה. ועלינו לדעת כי הוו לא משנה את הפירוש של המילה, בלי שום ספק שהשורש של המילה לעלם הוא תאומים של המושג העלמה, אלא שבזמן שחסר הוו חכמים דורשים את זה להלכה קבועה, כאון זה שמי לעלם כתיב, שיש מזה איסור להזכיר השם ככתיבתו, כמו שכתוב בפסחים, שכותבים א' ועוד כותבים י' ועוד ה' ועוד ו' ועוד ה', אבל אומרים, מזכירים שם עדנות. אבל גם אם הו' פירושו הוא מלשון העלם. אז יש דרשה הלכתית בלי ו' שזה מלשון העלם, וגם אם ו' פירושו של דבר זה העלם, אלא שאין כאן הלכה קבועה של העלם. דוד המלך אמר, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. וגם כאן פירושו של לעולם הוא העלמה, להעלים, להסתיר, שכך הוא חסדו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נעלם, נגנז ונסתר על מנת להופיע אחר כך. יש בחסדו של הקדוש ברוך הוא חוק של גניזה. זה הכלל במשפט, כי לעולם חסדו, שהוא נעלם, החסד שלו נעלם, נגנז. ועל זה הוא מביא פרטים, יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו, מפני שכנסת ישראל גם כן עכשיו עומדת במזל של גניזה של הרבה מרחושה. כמו כן קדושת הכהונה בחינת גניזה, זה כי לעולם, כי לעלם, זה נעלם. קדושת כהונה הרי בחינת גניזה, שכן אין כאן כהנים בעבודתם. כמו כן הוא מצב הלוויים, יאמרו נא בית אהרון, כהנים, בית הלוי, עיין במערל בפירושו של יראי השם, קשור לבית הלוי. אז הכל נגנז, כנסת ישראל, יאמר נא ישראל, בית אהרון, יראי השם, בית לוי, כולם עומדים כעת במצב של אור הגנוז, כל אחד ואחד ברוע מיוחד לו. ועל כן הוא אומר אצל כל אחד ואחד כי לעולם חסדו, שהם הפרטים. אחר שאמר את הכלל כי לעולם חסדו, הוא מביא את הפרטים שכל אלה נמצאים תחת שליטתו של חסד השם, שדרכו להתעלם ולהסתתר ולהיגנז. כי לעולם חסדו, לעולם מלשון העלמה. זאת אומרת, זה קשור לכלל החסד של השם, שהוא נתן לנו את המתנות האלו, הוא גונז אותם, הם נעלמים, ואז יחזרו בעתיד להופיע. אז זה הלעולם חסדו. מרן הרב קוק כותב ש כי לעולם חסדו, הכוונה ש כשרואים את כל המכלול, את ההיסטוריה, את השתרשלות המאורעות, רואים את חסד השם. אבל גם בינתיים זה באמת כמו שמרן הרב ווטנר אמר, זה נעלם, בינתיים לא רואים, אבל בסוף נראה שני הפירושים ביחד, זה נעלם אבל לעולם, כשנראה את המכלול במבט רחב יותר, נראה את חסד השם. טוב, ברוך השם בסייעת דשמיה, זכינו ללמוד מאמר נפלא ביותר, ובל נשכח שסוף דבר הכל נשמע, את אלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שלום שלום, אהביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.